søndag formiddag kl. 10-12
אתם מאזינים לרדיו, לרדיו שלום. התחנה משדרת בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לפי שעון דנמרק, ושידור חוזר מיד לאחר מכן. בישראל, בה השעון מקדים את זה של דנמרק בשעה, תהיינה שעות קליטת השידור מ-5 עד 7 בערב ומ-7 עד 9 בערב. ניתן לקלוט את השידור באינטרנט באתר www.radio.shalom.dk התאריך היום הוא י"ז באב שנת תשע"ו, ה-21 באוגוסט שנת 2016. באולפן אלי כהן שערך, הכין, מגיש ועל המכשירים, ומן האולפן אני מאחל לכם האזנה מהנה מן השידור.
בברושים כמו אש שלא כבתה כמו חלך שחלף ממילים במילה אני ממשיך לשיר אני ממשיך לראות אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. כמו ים שלא נרדם, כמו איילה טועה, כמו קול שלא נדם. אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. שיר שלא נאור כמו סתר שלא עבר כמו מחרוז התפילה של שיר שלא נגמר אני ממשיך לשיר אני ממשיך לראות אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. כמו נשר במדבר, כמו רחש באוויר, כמו שיר בלי מנגינה. אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה.
forældreskole.
ביום רביעי האחרון הלך נחום היימן לעולמו. נחום היימן בן 82 היה חתן פרס ישראל וכתב לא פחות מ-1300 שירים. אני אשמיע לכם עוד מחוזת משיריו, הפעם בפי הפרברים.
זה קם דה en mulighed for at søge job.
היו רוגעים גלינו, ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. קמו לילינו מצולות שירינו, כל האגדות כולם. קמו לילינו מצולות שירינו, כל האגדות כולם.
יפני, הרוח, הרבני שלושתנו בזה חוצות יפני, הרוח, הרבני שלושתנו בזה חוצות יפני. אני אשמיע לכם עכשיו את שירו של יואל רקם במילים של לאה נאור, מכתב אהבה, והביצוע הוא של עליזה אזיקרי.
כתבתי מכתב, אולי מחיו אהבה, אם תשכב לי אירה בחדרה המחר, אולי תספר לה אהובה, והלילה נשק לצפים במלח, לכל הרבן שנרדם, שנרדם, קרן אור שירדם יפה, הירח הציפה.
זה היה השיר, מכתב אהבה של יואל רקם ולאה נאור בביצוע עליזה אזיקרי. ואנחנו אומרים ערב טוב לאורה מאירוביץ'.
ערב טוב.
התאריך אמנם חלף ביומיים על פני חג האהבה, ט"ו באב, אבל אנחנו נשמע מפיך מה דתך ומה עמדתך ומה מקורות החג הזה. אז בואי תספרי מה את יכולה לספר לנו על החג שנקרא חג האהבה.
אלי, אתה אמרת שאם אני אוכל לדבר קצת על המקורות, זה מוצא חן בעיניי, כי החג של ט"ו באב מעניין אותי. אני למדתי היסטוריה בזמנו באוניברסיטת תל אביב, וההיסטוריה מעניינת אותי גם בתאריכים וגם במיקום. אז מאוד מאוד מעניין שהמקורות הם לחג הזה נמצאים בשתי מקומות, אחד בתורה, וזה פרשת פנחס בספר במדבר, במדבר, זאת אומרת זה היה תקופת המדבר, והמקור השני זה בתקופת השופטים, וזה בספר נכתב הסיפור על פילגש בגבעה, וזה בספר שופטים יוטט עד הסוף, שלושה פרקים מאוד מאוד מעניינים. מה אומרים המקורות? למה חוגגים? למה זה חג נחשב לחג של שמחה, חג של אהבה? ועד היום ממשיכים את המסורת הזאת של חג האהבה. כל כך הרבה אהבה בעולם, אנשים צמאים לאהבה. מה קורה? נתחיל בסיפור של בנות צלפחד.
צלפחד.
יא?
צלף חד.
אני קוראת לזה צל, צל, מלשון צל, ופחד. זה החיבור של שני הבנות האלה, הן היו היורשות של אדמה. מתאים לי מאוד שאתה בחרת באישה לדבר על הנושא הזה, כי זה נוגע לנשים, הזכויות של הנשים. הזכויות של נשים, הפמיניסטים, התחיל לא אתמול ולא לפני 100 שנה. הסיפור של הבנות של, תגיד את זה שוב, שאני אגיד את זה נכון, צל חד,
סלף חד,
סלף חד, אמרתי את זה נכון?
בעת בסדר גמור.
זה כמעט. הבנות האלה, הן היו היורשות היחידות למשפחה, והן הגישו, הן היו בנות עם אופי, הן הגישו בקשה שגם הן צריכות ירושה מבחינה של אדמה. גם הם יורשות. וזה הייתה בעיה, כי זה על שם הגברים זה היה. והם מאז שנקבע שגם להם יש ירושה, ולהם יש, ואפילו על שמם נכתב, והם מוזכרות בהמון מקומות במקרא, שהם לקחו, הם עשו שינוי בהיררכיה במשפחה. אז הבנות האלה קיבלו את הירושה הזאת. זאת אומרת, יש עכשיו שוויון בין גברים ובין נשים, כמו שבדנמרק החליטו שגם נשים יכולות להיות המלכה מגריידר, שינו את החוקה, והיא גם כן הייתה לא רק מלך, גם אישה יוכל להיות מלכה. זה היה בדנמרק, וזה לא לפני הרבה זמן. הסיפור שלנו מתחיל, זאת אומרת, כמעט 4,000 שנה, לא, 3,000 שנה, לפני 3,000 שנה. בזה לא מתחיל הסיפור של ט"ו באב. הסיפור של ט"ו באב מתחיל למעשה בסיפור מאוד דרמטי שקורה בתקופת השופטים, והוא מתחיל, זה סיפור מאוד יפה לראות איך מתחילים לכתוב סיפור ואיך מסיימים אותו. זה מתחיל בי"ט, זה כתוב כך: ויהי בימים ההם ומלך עד בישראל, ויהי איש לוי גר בירכתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. אז זה מתחיל הסיפור, משפט אחד שמספר שזה היה בתקופה שלא היה אין מלך בישראל. ואיך מסיים הסיפור הזה של הפילגש, הוא מאוד דרמטי, הוא מסיים בפסוק האחרון של ספר שופטים, וכתוב: בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הסיפור של הגברת, האישה הפילגש, שהיא בעלה, היא ובעלה, קורה ביניהם מה שקורה, ותזנה עליו פילגשו, ותלך מאיתו אל בית אביה, אל בית לחם יהודה, ותהי שם ימים 4 חודשים. ואז הבעל מחליט שנו, 4 חודשים עברו, הגיע הזמן להחזיר את האישה. ויקם אישה וילך אחריה לדבר על איבה להשיבה. והוא הולך יחד עם נערו וצמד חמורים, והוא מגיע לבית של אביה, ואביה של הנערה שמח לקראתו. וכך הם מבלים, החתן, הכלה, זאת אומרת הבעל ואשתו וההורים, האבא של הכלה, הם נמצאים בבית לחם 5 ימים. וכל הסיפור הזה של 5 ימים משתרע על פרק שלם, וזה מאוד מאוד איך הם מבלים ואיך הוא מחזיק אותו, האבא של הבחורה. אבל בסופו של דבר הוא לוקח את אשתו, חזר, רוצה לחזור יחד איתה למקום מגוריהם. לאיפה הם גרים? הם עוברים את בית לחם, הם מגיעים ליבוס כירושלים, ואימו צמד חמורים חבושים ופילגשו אימו. מה שמעניין זה יבוס, אנחנו יודעים שזה ירושלים, אבל מה כתוב, מה אומר המקורות? הם עם יבוס, והיום רד מאוד, ויאמר הנער אל אדוניו, לחנה ונסור אל העיר היבוסי הזאת ונלין בה. כבר מאוחר, בוא נלך נשען, נלך למקום שאפשר לקבל מקום לינה. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל העיר נחרי אשר לא מבני ישראל הנה. ועברנו עד גבעה. אז היה לנו היה להם מרחק של איזה גבעה או רמה שהם צריכים להגיע אליה. וכאן קורה מקרה מאוד מעניין. הם מגיעים למקום הזה כבר ערב, לגבעה, והם עומדים ברחוב ומחכים שיזמינו אותם. ויסו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב, הם יושבים ברחוב העיר, ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. והנה איש זקן בא מן מעשה ומן השדה בערב, והאיש מהר אפרים. מהר אפרים זה המקום שהם צריכים להגיע גם בעצמם. והוא גר בגבעה. ואנשי המקום בני ימיני, זה משבט בנימין. והבן אדם הזה מזמין אותם לישון, והם הולכים לישון עד שקורה את הדרמה. הדרמה הזאת הייתה יכולה לשמש, לספק לסרט די דרמטי. יש בה את כל הממדים. הם אוכלים, החמורים מקבלים משפור, ואז קורה מקרה מאוד לא נעים. אנשי המדבקים, אנשי המקום, אנשי בליעל, אנשי העיר, מדבקים על הדלת של האיש הזקן הזה, אל האיש בא לבית הזקן למור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדעה. הם רוצים משגל, הם רוצים מעשה גבר ואישה וגבר בגבר, הם היצר המיני עלה עליהם לראש, והבן אדם מסרב להם. הוא אומר, אל תעשה את הנבלה הזאת. הנה, ביתי הבתולה, ופילק שהו, הוציאה נא אותם החוצה, וענו אותם, ענו אותם, ועשו להם הטוב בעיניכם. ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. ולא אבו האנשים לשמוע, ויחזק האיש, בסוף הוציא את האיש, את האישה, את הפילגש, והתעללו בה כל הלילה עד הבוקר, וישלחוה בעלות השחר. זה מה שנקרא היום אונס קבוצתי. שם עשו שם אונס קבוצתי, ולפנות בוקר היא מגיעה תשושה, ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותיפול פתח בית האיש, אשר אדוניה שם עד האור. ויקם אדוניה בבוקר, ויפתח דלתות הבית, ויצא ללכת לדרכו, והנה האישה פילגשו, נופלת פתח הבית בידיה על הפעם. ויאמר אליה, קומי ונלכה, ואין עונה, ויקחיה על החמור, ויקם האיש, וילך למקומו. הוא מגיע הביתה עם האישה המתה, האישה שספק אלבונות ואיסורים. האישה תעשו בה מעשים מזה של איך אומרים את זה, זה מה שאנחנו שומעים הרבה פעמים מהודו. בהודו נעשים מעשים כאלה ועוד במקומות אחרים בעולם, שלא נדע מצרות. ויבוא אל ביתו ויקח את המאכלת, המאכלת שאנחנו זוכרים אותה מה בדיוק, ויחזק בפילגשו, וינתחיה לעצמיה ל-12 נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. והיה כל הרואה ואמר, לא נהיתה ולא נראתה כזאת מיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה. ושימו לבכם עליה, עוצו ודברו. המעשה שהוא עושה, שהוא שולח את כזה ברוטלי, אבל מצד שני היה לזה אפק די חזק. 12 חלקים מהגופה לכל שבט, זה עושה משהו בעם. ואז כל פרק 20, כל פרק כך דן בסיפור איזה מלחמות בעם ישראל היו. הלא היו כבר אז באותה תקופה שני ממלכות, ממלכת ישראל וממלכת יהודה. איך המלחמות האלה הלכו, והיה קשה. למעשה הם היו די חזקים, שבט בנימין, היה קשה להכניע אותם. רק בפעם השלישית או הרביעית הצליחו בגבע להתגבר על שבט בנימין. וכשהם התגברו על שבט בנימין, החליטו שעושים חרם עליהם. ויקום לפי חרם, חרם הלב מאיר מתום עד בהמה עד כל הניצה, כל הערים הם שילחו באש. זה היה צורה שגם היום אנחנו שומעים עליה. ואמרו, ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. אז עכשיו יש לנו בעיה, כאילו אנשים לבכות ולהגיד, מה אנחנו עושים? הלא בצורה כזאת הם משמידים שבט אחד מישראל. וקרה את המקרה הזה שבכל זאת הדין ניתן, שבכל זאת יהיה מותר להתחתן עם בנות, לתת בנות עם השבטים. דרך אגב, השבטים בכלל לא היו מתחתנים אחד עם השני. הייתה כל שבט שמר על עצמו. על פי הסיפור הזה של הבנות של, תגיד שוב את השם שלהם, בדיוק, שהם היו הסיפור, מהסיפור שלהם אנחנו יודעים שכל שבט רצה לשמור את האדמות בשבט שלו. ופתאום קורה, נו עכשיו, שילוב בין הסיפור שלהם לסיפור הזה של פילגש בגבעה. כי מה שקורה, וינחמו בני ישראל אל בנימין אחיו ויאמרו, נדע היום, היום זה היום, היום, ט"ו באב, היום שבט אחד, לא ניתן שיגדע היום שבט אחד מישראל, מה נעשה להם לנותרים, לנשים, ואנחנו נשבענו באדוני לבלתי נתת להם מבנותינו לנשים, ויאמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא יעלה אל אדוני, ועכשיו אל המצפה, זה שם שמקריבים, והנה עכשיו הם מגיעים לשם, וישלחו כל העדה וידברו אל בני בנימין אשר בסלע רימון ויקראו להם שלום. עכשיו איך עושים שלום? הם שולחים את הנשים ללכת להיות בכרמים, בנות ישראל תרקדו בכרמים, התקופה של, איך אמרת? בדיוק, למה שמלות לבנות?
I samme hus, og det glæder vi os rigtig meget til.
Bidjuk, altså har han og jo rukket bedst bas. Så han sagde, jeg må tage med bne Benjamin, han kolde had, har taft lov i dag, så jeg må tage, ved bejahad, han var så til hagegu, et har alef et shalom, lakas nu ish, 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 lo, והנה עכשיו הם, ועשו כן בני בנימין, וישאו נשים למספרם מן המחוללות אשר גזלו, וילכו וישוב אל נחלתם, ויבנו את הערים וישבו בהם. הלא היה הרס די גדול מהסיפור הזה, ועכשיו צריכים להיבנות מחדש. ויתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא איש לשבטו, למשפחתו, ויצאו משם איש לנחלתו. התחלנו מהנחלה של הבנות, ועכשיו אנחנו בנחלה של איש לנחלתו. ומה שיפה כאן, שוב שאני התחלתי עם זה, שזה מתחיל בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אני מוצאת את הסיפור הזה מאוד מאוד דרמטי ומאוד מעניין, כי היום אנחנו חוגגים לא את הצד הדרמטי, אבל יותר את הצד של האהבה, את הצד שמתחיל בסיפור. הנה אישה בוגדת, מה עושים? אפילו שאתה מגרש אותה, אתה מתגעגע אליה. וסיפור בנאלי, אבל סיפור מאוד דרמטי, שגם מוכר גם היום. חיי האהבה הם לא, הם לא פשוטים, הם לא קלים. מה שכן, אמרנו את המקורות של ספר במדבר, התורה, אמרנו מקורות מספר שופטים והתנ"ך, ועכשיו אני רק אתן לסיים במסכת תענית, במשנה העוסקת בצומות, תענית, צומות, כתוב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, כי ביום הכיפורים מחפרים, וביום ט"ו באב מחפרים על חטא המרגלים שדיברו רעה, ומוסיפים לעניין הסיפור הזה הזה שדיברנו עליו, על הפילגש, מוסיפים את החטא של כל המרגלים, של כל דור המרגלים, ומוסיפים לזה את יום הכיפורים, שגם שם יש מחילה, ומסיימים. לא היו ימים טובים לישראל, ב-15 באב.
יום
היום. יום, איך אומרים את זה, כתוב את זה גם בשופטים, שמציין שזה יום חג מימים ימימה. עד היום אנחנו חוגגים.
אורה מאירוביץ', אני מודה לך על חלקך בתוכנית, והארת את עינינו בכמה דברים.
אני מקווה שאנשים מסתקרנים וילכו ויקחו את השלושה פרקים האלה, כי הם מאוד מאוד דרמטיים, מאוד מאוד מעניינים, והשפה, סיפור קצר, ומכיל הרבה. מעט שמחיל המון. חג אהבה שמח היה ויהיה כל יום לעם ישראל ולכל בן אדם.
תודה רבה לאורה מאירוביץ' וכל טוב.
תודה.
תודה לך. ועוד שיר ששמו בפשטות חג אהבה. ואנחנו אומרים ערב טוב ליגאל רום בקופנהגן.
ערב טוב אלי, ערב טוב למאזינים.
יגאל, אתה אולי תבהיר את עיני המאזינים לנעשה בעניין התאגיד.
תאגיד השידור. אני לא יכול כל כך לעדכן את המאזינים או לעדכן אותך, משום שאני לא חושב שמישהו יכול להגיד לך שהוא יודע מה קורה בתחום הזה של הקמת התאגיד. כל מה שאני יודע זה שכל פעם ישנה דחייה אחרי דחייה אחרי דחייה, משום שמתברר שלהקים, לפרק קל הרבה יותר מאשר להקים דבר חדש. במקרה הזה חבל מאוד, אני כידוע לכם הרבה שנים שייך לכל ישראל ולרשות השידור, ולא רואה סיבה בעולם מדוע צריך לסגור את רשות השידור, יש בוודאי הרבה אפשרויות לשפר אותה, אבל לסגור אותה אז זה היה צעד לדעתי שבלתי נחוץ לחלוטין. והראיה שבאיגוד, באיגוד השידור שהולך ומוקם בעצלתיים אמנם, אבל הולך ומוקם, הרבה מאוד מהאנשים שמאיישים אותו כעת, הם כבר מדברים על כך שכבר 200 משרות מבין ה-700-800 הצפויות מאוישות בידי אנשי רשות השידור לשעבר. ככה שאין פה, פה לא המציאו את הגלגל ולא הביאו פועלים מסין או מרומניה או מתאילנד כדי לאייש את, את רשות השידור או את התאגיד, את תאגיד השידור, אלא זה אותם, אותם כוחות מכל ישראל, מגלי צהל, אולי מכמה תחנות מקומיות שיאיישו את, את הזה. השאלה הגדולה היא לא מי יעשה את העבודה, אלא באיזו מידה תינתן להם האפשרות לעשות את העבודה שלהם, את העבודה המקצועית, העיתונאית, בלי לחץ מצד, מצד הפוליטיקאים. ויש סברה ויש אפשרות בהחלט לנחש או לחשוב שכל המהלך הזה של הקמת תאגיד השידור במקום רשות השידור לא היה אלא כדי לקבל אחיזה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר משמעותית בתכני השידור. וזה כמובן מי שחרד לשידור הציבורי, כמובן זאת הבעיה העיקרית. אבל בוא נראה מה שיהיה בינתיים. כאמור ישנה עוד דחייה, ועכשיו אמור התאגיד לצאת לדרך לקראת סוף השנה. נראה מה שיהיה. בינתיים הוא אמור לשדר ממודיעין ולא מירושלים כפי שדורש חוק רשות השידור, חוק השידור בישראל. אבל גם זה אומרים זמני, אבל אתה יודע, בישראל כל מה שזמני הופך להיות מהר מאוד להיות קבוע. אבל בוא נחכה ונראה. יותר מזה לדעתי אף אחד לא יכול לעדכן אותך, משום שאף אחד לא יודע מה בדיוק צופה העתיד בקשר לתאגיד השידור.
מי מתכוון בכלל להרוויח מכל הסיפור הזה?
אז אני אומר, לדעתי מי שירוויח מזה זה בסופו של דבר הפוליטיקאים, שכנראה יקבלו אחיזה הרבה יותר חזקה והרבה יותר משמעותית על תכני השידור, ולהשפיע על אלה שאמורים להכריע הכרעות מקצועיות. אבל גם זה ניחוש. כל מי שעוסק בתחום הזה מרגיע שזה לא מה שעומד לקרות, שחופש הביטוי וחופש השידור יישמר בכבדנות רבה. אבל אתה יודע, כבר שמענו הבטחות וראינו מה יצא מהן. בוא נראה, נחכה ונראה. הרבה יותר מזה אי אפשר להגיד בצלם זה.
אנחנו, אתה איבדת את רצונך שנדבר על האולימפיאדה שתסתיים הלילה.
כן, אני מאלה שנדבקים לטלוויזיה ולעיתונות. הדבר הראשון שאני פותח לטלוויזיה זה לראות את החדשות בתחום הספורט, בתחום האולימפיאדה. אני חושב שזה זה מחזה
מרהיב, מרהיב בצורה רגילה.
הארבע שנים האלה שעוברות בין תחרות לתחרות, והעובדה שאפשר לרכז כמות כזאת של ספורטאים שמתחרים ביניהם על ענפי הספורט, ולא לא פוליטיקה ולא שום דברים אחרים חוץ מאשר ספורט. כמובן שאפשר להגיד שיש הרבה פוליטיקה בספורט, אבל כשאתה רואה את התחרויות על המסלול או בבור הקפיצה או בזירה או על מגרש הכדוריד או על איפה שזה לא יהיה, אתה בסופו של דבר חושב, אתה נספק בתוך אווירת הספורט ושוכח את הפוליטיקה. אני חושב שזה דבר נפלא, ואני הפכתי ממש להיות חסיד גדול של הספורט הדני, שיחזב אותנו לא מעט בשנים שעברו, בעיקר בתחום הכדורגל וגם בתחום הכדוריד. אבל באולימפיאדה הזאת, מדינה קטנטונת כמו דנמרק עם 5.5 בקושי מיליון תושבים שלהם, מצליחה לאסוף 10, 11, 12 מדליות. אתה יודע מה, בישראל היו קונים את זה בשתי ידיים ובעיניים עצומות, לעומת שתי מדליות הארד שישראל הצליחה להשיג. דנמרק ממש זוהרת כמו מגדלור בחשיכה. זה באמת מפגן ספורטיבי יוצא דופן של הספורט הדני, האולימפיאדה הזאת בריו דה ז'נרו. ובכלל לדעתי חוויה נהדרת. אני בכל אופן, מאז שאני זוכר את עצמי, ועוד אבי עליו השלום היה גם הוא חובב ספורט נלהב ביותר, אני זוכר את עצמי נדבק לשידורי הספורט, והפעם הזאת אני לא רק שלא מתאכזב, אני נהנה כפליים.
כן, וזה גם השנה באולימפיאדה המסתיימת הלילה, כל העוצמה הזאת, הארגון היה למופת,
אתה חושב גם על זה? אני, אתה יודע, אנחנו שנינו עוסקים בתקשורת לא מאתמול ולא משלשום, אבל אתה יודע, התקשורת פמפמה וניפחה את התקלות ואת הזיקה ואת היתושים שמעבירים מחלות ואת המים המזוהמים ואת מגורי הספורטאים שלא הוסלמו, ולך תדע, מכאן בעד ההודעה החדשה דיווחו השכם והערב על תקלות לפני פתיחת האולימפיאדה. אז זה לא שאין תקלות, ראינו גם פה ושם כמה תקלות לא נעימות, אבל בסך הכל, כמו שאתה אומר נכון, לדעתי, מפגן מאורגן דופק כמו שעון שוויצרי, הוא דופק כמו שעון שוויצרי בברזיל. זאת אומרת, הוא בסך הכל מתקתק יפה מאוד, אבל מפעם לפעם יש גם פה ושם צרימות ותקלות. אבל סך הכל, איפה, לא חיידקים ולא מזיקים ולא כל מיני תקלות, אלא להפך, אירוע ספורטיבי שנמשך במשך שלושה שבועות חודש, והוא באמת מחליק באלגנטיות יוצאת מהכלל לקראת סיום, כמו שאמרת עליו.
ולראות את כל העוצמה, לראות את כל העוצמה של כל המקצועות הספורטיביים.
יפה מאוד, אני מאלה שנהנים מהאולימפיאדה הנאה שלמה.
השנה, ללא ספק, אני גם כן נהניתי יותר מאשר כל האולימפיאדה הקודמת.
אולי זה בגלל הגיל שלנו, אלי.
לא, אנחנו שנינו עוד לא עברנו את ה-30, זה בסדר.
זה בסדר, כן.
היה רק דבר אחד שככה העיב בימים האחרונים, זה היה הסיפור עם העסקן האירלנדי.
חוצפה שלא תאמן, יושב ראש איגוד האתלטיקה באירופה.
הוא את הקריירה שלו גמר, אבל...
כן, אבל אתה יודע, דברים כאלה מדביקים לספורט כולו ממש תג של שחיתות. זה לא שאין שחיתות בספורט, יש המון שחיתות בספורט, בעיקר בכדורגל, אבל גם באתלטיקה וגם בשחייה וגם בענפים אחרים. אבל שאדם מהצמרת לצמרת יעסוק בסחר כרטיסים ויעשה רווח, אגב, רווח של בערך, לפי הדיווחים של ה-BBC, בסביבות ה-20 מיליון כתר.
לא, איך הגעת לסכום הזה?
הגעתי לסכום הזה כי ב-BBC מדברים על 2 מיליון לירות סטרלינג. על 2 מיליון לירות סטרלינג, תכפיל את זה ב-10, אז תגיע ל-20 מיליון כתר דני.
אז אני לא שמעתי את הסכומים האלה, כי אני שמעתי רק את הסכום של 50,000 קרונות בערך.
לא, אני אומר לך, הבוקר בבי-בי-סי, ואנחנו מדברים על 3-4 ימים לפני השידור, מדברים שם על 2 מיליון להיות סטרלינג. ככה שזה לא סכום מבוטל כל עיקר. מדובר כאן בעבירה מהחמורות ביותר.
בשחיתות, שחיתות. שחיתות ושחיתות ושחיתות.
זה לא יאומן, זה לא יאומן דבר כזה. פשוט לא יאומן.
זה גם עצוב מאוד.
אבל אתה יודע, צריך גם לראות את העובדה הזאת, שהאולימפיאדה הזאת מתנהלת בעצם כשעל מסלול האתלטיקה מתחרה אתלטית רוסייה אחת, שאת השנים האחרונות שלה עשתה בארצות הברית, ובגלל זה אפשרו לה להשתתף בתחרות. העובדה שאיגוד האתלטיקה הבינלאומי והוועד האולימפי פסל את האתלטים הרוסים מהשתתפות בתחרויות האתלטיקה, זה דבר שאין לו תקדים. הסימן שהם נותנים פה, האות שהם נותנים פה לספורט הבינלאומי, הוא שלא יהיה מקום לפשרות לגבי כל מה שקשור לסמים, לשימוש בחומרים אסורים. זה מפגן החלטי יוצא דופן של הוועד האולימפי, ממש לסמן ולומר, חברים יקרים, מוצלחים או לא, עד כאן, ומכאן ואילך התשובה תהיה ברוסית, נייט. ואני בטוח שאת הלקח הזה כל ספורטאי יאמץ בפעם הבאה.
בתולדות האולימפיאדות, אגב, היה כבר סכסוך בין ארצות הברית לברית המועצות.
כן, אבל זה היה סכסוך פוליטי, אלי. ב-1980 ארצות הברית לא השתתפה באולימפיאדה במוסקבה, אבל זה היה סכסוך פוליטי. והרוסים לא השתתפו באולימפיאדה בלוס אנג'לס, גם כן על רקע פוליטי. אני מדבר פה על החלטה שהיא החלטה ספורטיבית. החלטה ספורטיבית לומר, אנחנו לא מוכנים להתפשר על שימוש בסמים או בחומרים אסורים. זה לדעתי דבר יוצא מהכלל ואיתות חשוב מעין כמוהו לשמור על תואר הספורט. אני מקווה שזה יעזור.
כמוני כמוך. שאלה לי אליך, בקשר לשד הדתי שמתגלה לאחרונה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם.
אתה יודע מה, הזכרתי את התקשורת בקשר לאולימפיאדה, יש לי הרגשה, אני לא יודע אם אני טועה, אנחנו שנינו ניזנים בעיקר מהתקשורת. התקשורת מנפחת לדעתי את השד הדתי הרבה הרבה מעבר לממדים שלו בחיי היום ביום בארץ. כשאתה בישראל, אני לא שומע לא על מרוקאים ולא על תימנים ולא על אשכנזים ולא על ספרדים. אתה שומע, אצלי במשפחה בת אחותי מתחתנת עם מישהו שבא מגרוזיה, אחותי מתחתנת עם מישהו שבא מעיראק, יש לה נכדים ונכדות שמתחתנים, אתה יודע, לאורך ולרוחב בין אשכנזים וספרדים. אני לא רואה את ה...
אבל בכל זאת, בכל זאת יש שרה אחת בישראל שלא מרפה מהעניין הזה. אני לא רוצה להגיד את שמה.
זה בעיקר שד הדתי שמתפמפם בתקשורת ועל ידי הפוליטיקאים. זאת אומרת, זה עדיין, לצערנו הרב, השד הדתי הוא עדיין סוס שאפשר לרכב עליו כדי לדוג קולות במים אחורים. אבל במציאות היומיומית אני נוטה לחשוב, אני לא יודע על כך, כי כאמור אני אומר לך, אני לומד על הדברים האלה בעיקר מהתקשורת, והתקשורת מפמפמת, ולתקשורת לא צריך להאמין, לא צריך להאמין לכל דבר שנכתב בתקשורת, בוודאי לא לקבל את זה כאילו זה תורה מסיני. אז זה לא אומר שאין בעיה, זה לא אומר שאין התמודדות עם סרח עודף שישראל סוחבת כבר מאז שנות ה-50 ואולי גם לפני. אבל בסך הכל אני חושב שמנפחים פה את הבעיה הזאת הרבה מעבר לממדים האמיתיים שלה.
מה דעתך על הסיפור עם חטיפת הילדים?
אז זה פה יש, בכלל ילדי תימן כבר שמענו המון המון עדויות ועובדות סותרות על כל מה ששייך לגבי הטיפול והאימוץ, גם באמת לפעמים השיער סומר שאתה שומע את הסיפורים האלה על ילדי תימן. עכשיו מתברר שזה לא רק ילדי תימן, מתברר שהיו גם מקרים אחרים הרבה יותר מוזרים של ילדים שנעלמו והורים שקיבלו הודעות על ילד שנפטר בלי שהם ראו את תעודת הפטירה או בלי שהם ראו את מקום הפטירה או את מקום הקבורה וכל כיוצא באלה. תשמע, מתברר שאני לא יודע אם זה כשל אדמיניסטרטיבי או אם יש כאן איזה מגמה כלשהי פוליטית מכוונת, סיבה מסובב, אני לא יודע, אבל בהחלט זה מעורר מחשבה ומחייב בדיקה, מחייב חקירה. מזה לומר, לנפח, הרי זה תרתי דסתרי, אלי, על ילדי תימן, אז זה המזרחים, ועכשיו מדובר על ילדי משפחות אשכנזיות, אז זה אשכנזים. אז הכשל הוא גם לימין וגם לשמאל, גם לאשכנזים וגם למזרחים. הבעיה היא לא החציצה בין אשכנזים וספרדים, הבעיה היא להתייחס אל הדברים לגופם בצורה הגיונית ולא לנסות לדבוק בכל מיני אמיתות בקלישאות שבסופו של דבר במציאות לא כל כך קיימות. אני לא רואה אותם במציאות. כשאני נמצא בישראל או כשאני נמצא בחוג המשפחה שלי, אני לא רואה את זה, להפך, אני רואה סימנים אחרים לגמרי, מעודדים לגמרי, שמדובר בקור היתוך שבסופו של דבר הצליח הצלחה יוצאת מן הכלל.
אבל אם אתה אומר קור היתוך, בל נשכח שאפילו לאחרונה הפסיקו, לא מגייסים את החרדים, את הדתיים.
תראה, יחד, בעיית הדת בישראל, אז זה כבר דיברנו לא פעם, הבעיה של הדת בישראל היא בעיה קיימת. ישראל הולכת לדעתי, מבחינת הטעם האישי שלי, לכיוון דתי ואמוני.
מדינת הלכה.
הוא נשמע לי זר ומוזר. מדינת הלכה זה דבר שבהיסטוריה היהודית במשך 4,000 השנה שלה מעולם לא היה קיים. מעולם לא התקיימה מדינה יהודית בארץ ישראל שהחוק הנוהג בה היה חוק ההלכה. זה גם לא ייתכן. אתה לא יכול לכפות על מישהו לאכול כשר אם הוא לא מאמין באלוהים, אם הוא לא דתי. אתה לא יכול לכפות את החוק הדתי על מישהו לא מאמין. אתה יכול לעשות את זה, אבל אז זה נראה מאולץ, לא במקום, לא הגיוני, מעורר ביקורת ומעורר התנגדות. ישראל הולכת לכיוון שמעורר התנגדות, וזאת הזה הפחד הגדול. התהום שנפערת בתוך האוכלוסייה בישראל בין דתיים ללא דתיים. היום להיות דתי זה הכרזה פוליטית. לכן אני טוען כל הזמן בקופנהגן, כאשר בית הכנסת הזה מאכלס בתוכו תחת קורת גג אחת חילונים ודתיים, מזרחים ואשכנזים, וכל מי שרוצה, וגם לא דתיים וגם לא יהודים, מוזמנים להשתתף בכל טקסי התפילה. בארץ אתה לא יכול לעשות את זה. בארץ אין דבר כזה. אם אתה הולך לבית הכנסת, אתה מצהיר הצהרה פוליטית היום בישראל. וזה לדעתי דבר שהדעת לא סובלת אותו. בוודאי לא הדעת ההגיונית, לדעתי, לא יכולה לסבול את זה.
מה גם שהציבור החילוני שאינו מאמין בכשרות, הוא משלם את המחיר שלה.
אבל זה דעת יכול להגיד על כל דבר. דיברנו על האולימפיאדה, בשביל לשלוח את המשלחת הישראלית של 100 ספורטאים לריו, מישהו משלם את זה מאוצר המדינה, גם כאלה שאומרים שהספורט לא מעניין אותם לחלוטין, שהם לא רואים ספורט בטלוויזיה, מיד עוברים לערוץ אחר, לערוץ הסרטים. אבל הם בכל אופן משלמים, יחד עם כל משלמי המיסים, גם את העלות הזאת. אין לי התנגדות לשלם עבור שירותי דת. ההתנגדות נובעת גם פה בקופנהגן.
תודה ליגאל רום, ולנושא הבא, פואה גרינשפן. השם פואה גרינשפן לא מוכר כל כך אצל אוהבי הזמר הישראלי והעברי. פואה גרינשפן, גרינשפן, ששמו נכתב באות א' במקום ולא באות ע', מוצאו של השם הוא מהתנ"ך. ופואה גרינשפן נפטר בדיוק לפני 50 שנה, ב-1966. אקדיש קצת מקום לאיש ולפועלו ולשירים שלו, ואתחיל בדבריו של אליהו הכהן, הלו הוא הכהן הגדול של השירה העברית, על פואה גרינשפן בטקס שנערך בתל אביב.
אז כמו שכולכם ראיתם על לוח הנצחה, מופיע התואר מלחין ליד שמו של פואה גרינשפן. אבל זה תואר מצמצם, כשפואה גרינשפן היה מורה, מלחין, אמן נגינה, יזם, תעשיין, מראשוני יצרני כלי הנגינה בארץ, והאיש מעל לכל, האיש שהטביע את חותמו על החינוך המוזיקלי בארץ. זה אמנם אי אפשר לכתוב על שלט כל כך קטן, אבל זהו תיאור נכון יותר של המציאות. אפשר גם היה להוסיף ללוח הנצחה ציור של חלילית, מפני שפואה גרינשפן הוא אבי תעשיית החליליות בארץ, והוא שחידש את המונח חלילית, בבית החרושת שנושא את שמו והחברה והמפעל נקראים עד היום בשם הזה חלילית. אבל אם כבר, יכול להיות שעל יד החלילית צריך היה להוסיף גם כינור, כי בסופו של דבר, או בראשיתו של דבר, פואה גרינשפן היה כנר. הוא למד בקונסרבטוריון שולמית, היה מראשוני התלמידים, ובשנת 1917 פואה גרינשפן היה כנר מספר אחת בארץ. אחרי מלחמת העולם, אחרי בזמן הגירוש, הוא ברח לעמק, למרחביה, ויחד עם עוד שני חברים, הוא ערך שם ערבי מוזיקה קאמרית שאיתם הוא ניגן. אחד מהם היה שמואל קייזרמן, לימים העיתונאי הנודע אורי קיסרי, והשני דוד קלינקר. שלושתם הגישו בעמק ישראל בשנת 1917 את הקונצרטים הראשונים שנערכו בעמק מאז ומעולם. חוץ מזה הוא גם היה בא ללוות את הסרטים האילמים שהיו מוצגים בקולנוע עדן. אנחנו מדברים על ימי מלחמת העולם הראשונה ואחריה, שעוד לא היה קול, והייתה במה, והיו יושבים נגנים ומנגנים כדי להנעים לאנשים לראות את התמונות של הסרטים האילמים. עוד לאחר הקונצרטים האלה בעמק הוא הוזמן לחיפה לנגן, כל השלושה הוזמנו, במועדון קצינים גרמניים שבו נכח לימן פון סנדרס, שהיה המצביא העליון של כל כוחות גרמניה וטורקיה בארץ, וזכה לשבחים הרבה. זהו מה שנאמר אז, קנה מספר אחד. המשפחה שלו עקרה לחיפה והוא עבר ללמד בבית הספר הריאלי עוד לפני שמלאו לו 20 שנה, והוא שיתף פעולה עם דיטה דוניה ויצמן, שהייתה אחותו של הנשיא ויצמן הראשון. הוא שיתף את הפעולה בהקמת בית ספר למוזיקה בחיפה, שבו הוא גם לימד. באותה עת, או קצת לפני כן, עוד הלחין את השירים הראשונים ששמעתם, את הצלילים שלהם פה, את צעוד צעוד ואת הכרמל, השיר נשכח משום מה שעוד לא שמענו אותו. אחר כך הוא יצא שנים אחדות לאיטליה ללמוד הוראה בכינור אצל פרופסור אנג'ולטי, שניסה ללא הצלחה לסלק ממנו את מה שלימד אותו משה הופנקו, איך להחזיק כינור, אבל הוא התייאש מזה מהר מאוד, והוא אמר לו, הופנקו קלקל אותך, אני כבר לא אצליח. ולאחר שובו לארץ כעבור כמה שנים, בשנת 1929, חל המפנה הממשי בחייו, שהוא התבטא בשלוש אבני דרך. קודם כל, הוא התמנה למשרה המכובדת ביותר בארץ של מורה לזמרה. מורה לזמרה בגימנסיה הרצליה, לשבת על כיסאו של חנינה קרצ'בסקי המנוח. האבן השנייה, הוא כינס את כל השירים הראשונים שלו והוציא אותם בשנת 1929 בקובץ שנקרא שירת הדור, כשהוא מדגיש שכל השירים האלה, להבדיל מהשירים אחרים, השירונים אחרים שיוצאים באותה תקופה, כתובים בהברה הספרדית, וגם הנגינה והתווים כולם מותאמים להברה הספרדית. והאבן השלישית החשובה באותה שנה, פרעות תרפ"ט, לאחר פרעות תרפ"ט כתב דוד שמעונוביץ' את שירו הנודע ואף על פי כן ולמרות הכל ארץ ישראל. חמישה מלחינים הלחינו את השיר הזה, אבל הלחן שהתפשט בכל הארץ היה הלחן של פועה גרינשפון, שעובד למקהלה גם לשני קולות וגם לארבעה קולות, והוא שר כמעט בכל טקס מאז, חוץ מאשר ברדיו ארץ ישראלי, שכמובן אסור היה להשמיע שיר שכולל את המילים ארץ ישראל. אפשר היה להשמיע את המילים איי, ולכן השיר איי איי כן היה זכאי להופיע שם, ואיי איי זה לא טוב של המטאטא כן היה מותר להשמיע, אבל את ארץ ישראל באף על פי כן אסור היה להשמיע. בתקופה שלימד בגימנסיה הוא פיתח שיטות לימוד מקוריות במוזיקה, והוא הלחין עשרות שירים לצורכי, בעיקר שירי ילדים, לצורכי עבודתו, לצורכי לימוד. הוא היה הראשון שהנהיג בארץ קונצרטים מוסברים לנוער. כשאתם רואים עכשיו את אריה ורדי בטלוויזיה מגיש קונצרטים מוסברים, מי התחיל עם המסורת הזאת בארץ? פועה גרינשפון. הוא היה מביא את התלמידים כיתות כיתות לקונצרטים, תלמידי בתי ספר יסודיים, או כמו שקראו אז עממיים, והוא היה כותב לכל קונצרט חוברת שבה הוא היה מסביר נוסף לדברים בעל פה. אלה הם צעדים ראשונים של קונצרטים סימפוניים מוסברים לנוער. אבל גולת הכותרת של פעילותו הייתה המכון לשיעורי נגינה והשכלה מוזיקלית, שהוא פתח בתל אביב, בתחילה בשיתוף ועד ההורים המרכזי, אחר כך בשיתוף עיריית תל אביב, מנהל מחלקת הגנים, החינוך בגנים, יצחק אלתרמן, אביו של המשורר נתן אלתרמן, שאיתו היו לו יחסים טובים מאוד. מה לא לימדו במרכז המוזיקלי הזה? לימדו כינור, פסנתר, חלילית, חצוצה, מנדולינות. הייתה תזמורת ליד המכון הזה. היו לו סניפים בירושלים ובחיפה. בשנים מסוימות למדו בו 800 תלמידים. 800 תלמידים בתל אביב הקטנה לומדים נגינה במכון לשיעורי נגינה. אני למדתי שם כינור, חלילית, ועד היום אני זוכר שאת החלילית לא מנגנים בכך, אלא עם הידיים כך, זה לימד אותי פוע. אחר כך, ב-37, הוא הלחין את השיר הידוע, קבע השמש יקד, שהוא שיר יחיד ומיוחד בזמר העברי, כמעט אין לו אח דומה בסגנון המיוחד שלו. הוא הלחין אותו בטיול בגימנסיה לעמק ישראל, בסכנה, והוא הוציא את הקובץ של הקנונים, הוא רצה לפתח את תרבות הקנונים בארץ. הוא הוציא בשיתוף פעולה עם שמואל בס שתרגם שירים ומקס למפל, הוא הוציא 50 קנונים, ומאז התחילו לנגן ולשיר בכל הארץ את עלה עין שוקקה, ואפילו טעו וייחסו את זה לגרינשפון, למרות שמוצרט הלחין את זה, אבל בזכותו זה נעשה נפוץ בארץ. הוא גם היה המנהל המוזיקלי של המכביות הראשונות, והוא כתב את התרועות השונות לכניסה, והנהיג את כל שירי הלכת ששרו, צעוד צעוד ששמענו כאן, ואולי עוד נשמע אותו, היה אחד השירים, משירי הלכת הפופולריים ביותר במכביות. אבל אני רוצה לשוב אל גרינשפון היזם ואל תעשיית החלילים שלו. כדוגמה, מה עושה אדם בעשר אצבעותיו? כשפרצה מלחמת העולם הראשונה כידוע, פסק היבוא לארץ. ואם הוא מחזיק מכון לשיעורי נגינה ורוצה ללמד תלמידים, ואין כלי נגינה, הוא מחליט שהוא יפתח מפעל לכלי נגינה. כמה שנים לפני כן הוא ביקר בגרמניה כדי לקנות כלי נגינה לתזמורת של גימנסיה הרצליה. ואז המורה לוזובסקי, שהיה מורה בית ספר תחכימוני בתל אביב, אמר לו, תראה, יש שם כפר, עיירה, שנקראת מרקנוי קירשן, וכל הכפר הזה עוסק בייצור כלי נגינה. הוא בא לשם והוא נדהם מהתופעה. כפר שלם עוסק בייצור כלי נגינה. וזה איכשהו נתקע לו בראש. כשהוא חזר לארץ, הוא החליט שביום מן הימים הוא יתחיל לעסוק בכך. במלחמת העולם השנייה זאת הייתה הזדמנות. אבל כדי לעשות חלילים צריך עץ, ואין עץ בארץ, כי היבוא לארץ פסק. אבל הצבא הבריטי מייבא לארץ עצים מבורמה, שנקראים עצי בורמה, כדי ליצור עדני רכבת למסילות ברזל. הולך פוע גרינשפון לסרפן, למחנה הצבאי, עם עולר ביד, ומגלף עץ כדי לראות אם העץ של עדני הרכבת, עצי הבורמה האלה, יכול להתאים לחלילית. כדי שעץ יתאים לחליליות, הוא צריך להיות אטום. אתם יודעים שהיו מורחים אותם בפנים, במשחיים, פרפין, כדי לאטום אותם. אבל מסתבר שהעץ הזה יוצר אלרגיה ואנשים מקבלים פריחה. אז הוא, בשיתוף פעולה עם המפקח על התעשייה הקלה, קנה עץ, הטביל אותו במי ים כדי להסיר ממנו את הגורמים האלרגיים, וממנו יצר את החלילים הראשונים. ואנשים, הילדים, תלמידים שניגנו בחליליות את השיר הרכבת מתקתקת, מתקתקת ורועשת, לא העלו על דתם שהעץ של החלילית שמנגנים בו הוא בעצם לקוח מתוך עדני רכבת. אחר כך הוא היה צריך בקלית. המפקח על התעשייה הקלה היה כנר, וכמו פוע גרינשפון הכנר הם היו ידידים, ובזכות הידידות הזאת הוא קיבל אישור לקנות בקלית. רק חברת ה-ICI יכולה הייתה להביא בקלית לארץ. הוא הביא את הבקלית כדי ליצור את הראש של החליל, ובתקופה הראשונה הוא ייצר גם מנדולינות וגם חליליות. זה היה מפעל חלוצי, מפעל שנמשך עד היום למעלה מ-70 שנה. בניו של פוע, מיקי ושרי הנמצאים איתנו כאן, ממשיכים את המסורת הזאת, וגם הרחיבו את כלי הנגינה שמייצרים ואת התעצועים וכל הנלווה לזה, והמסורת כמובן נמשכת, וגם דאגו להנציח את פועלו על ידי הוצאת ספר של כל שיריו ודיסק של כל מנגינותיו. תודה רבה.
אשמיע לכם עכשיו את שירו של פואה גרינשפון, ארץ ישראל.
יכולים לעשות אותו בעיבוד שאתם מכירים כמובן.
שירו של פואה גרינשפון, ארץ ישראל. השירה בציבור ששמעתם הונחתה על ידי נוגה אשת. ערב טוב לרותי ול יורגנסן.
ערב טוב לך אלי באולפן ולכל המאזינים.
אנו נמצאים עכשיו בעונת המטאורים השנתית. מה הסיפור של המטאורים האלה שהם דווקא באוגוסט ממלאים את החלל בערבים נקיים, בערבים שאפשר לראות דרכם?
כן, אז עכשיו הסיפור הוא כזה. רוב הגופים השמימיים שאנחנו מכירים שמסתובבים סביב השמש, זה למשל כל הכוכבי לכת כמו כדור הארץ וכמו ונוס ומרקורי, וכמובן יש שם יופיטר וסאטורן וכולי, הם רובם הם במסלולים די קרובים למסלולים מעגליים, ובערך באותו מישור סביב השמש בערך. אבל יש גופים אחרים שמסתובבים לא במסלול כל כך מעגלי, אבל במסלול מאוד מאוד מעגלי פחוס, מה שנקרא אליפסה, שהרוב יודעים, ואליפסה שהציר האחד של הרבה יותר גדול מהציר השני, והם בכלל לא באים באותו מישור כמו הפלנטות. ובזמנו, בואי נגיד למשל מה שלגבי הפרסייר, לגבי המטאורים שבאים בערך באוגוסט, אז המסלול של הקומט, של המטאור שעבר בדרך הזאת, סליחה, לא מטאור, קומט, שביט שעבר במסלול הזה, אז הוא עבר באיזושהי זווית לכיוון לכיוון הכללי של כל הפלנטות בתנועה סביב השמש. ומה זה השביט? השביט מורכב למעשה משני חלקים עיקריים. חלק אחד זה הראש שלו, שבו מרוכזת מסה גדולה, ומסביב יש זנב שהוא יכול להיות בלאור של אלפי או עשרות אלפי קילומטרים. זה מורכב מכל מיני חלקיקים קטנים, חלקם הם חלקיקים של בערך מילימטר, לפעמים אפילו פחות, והחלקיקים האלה הם עברו תמיד, הם אחרי הראש הוא המוביל, ואחר כך מופיע כל הזנב. ולכן עכשיו, לאחר שהשביט הזה עבר, עדיין יש הרבה שנים שנשארים כל החלקיקים שהיו בזנב שלו. וכשכדור הארץ מסתובב סביב השמש ומגיע בדיוק לאותו מקום 365 ימים ברבע ולאחר מכן, אז הוא עובר בדיוק באותו אזור, ולכן אנחנו תמיד חווים את גשם המטאורים, תכף נדבר על זה, אנחנו חווים את זה באותו זמן, שזה בערך מסוף יולי עד סוף אוגוסט, והיום שזה מופיע הגשם הכי גדול זה ב-12 לחודש. עכשיו, מה זה בעצם מטאור? מטאור זה יכול להיות חלקי קטן בגודל של, נגיד אפילו גודל של מילימטר, שמגיע במהירות עצומה לתוך האטמוספירה שלנו. מהירות עצומה זה בערך 200,000 קילומטר בשעה, לא בשנייה אבל בשעה. ברגע שהוא נכנס לתוך האטמוספירה, הוא דוחף את כל המולקולות, את כל החלקיקים שמהם מורכב האוויר, הוא דוחף אותם יותר ויותר אחד לשני. אם אנחנו ניקח למשל את הידיים שלנו ואנחנו נתחיל לחכך יד אחת בשנייה, אנחנו נרגיש שחם לנו. ואותו דבר קורה עם החלקיקים שנדחסים קרוב אחד לשני ונותנים אנרגיה למולקולות, לחלקיקים של האוויר. האנרגיה הזאת מעלה אלקטרונים פנימיים שלהם לרמת אנרגיה יותר גבוהה, ואחר כך הכל נפלט, ושזה נפלט, זה נפלט בצורה של אור. אז מה שאנחנו רואים למעשה, אנחנו רואים זנב של אור לאורך כל המסלול של המטאור. עכשיו, רוב המטאורים הם כל כך קטנים שהם נשרפים בדרך לאטמוספירה, בתוך האטמוספירה או בחלקים העליונים שלה, ולא מגיעים לארץ. לעתים נדירות החלקיקים האלה מאוד גדולים, ככה שחלק גדול מהם נעלם או מתעדה, או כמו שקוראים לזה נשרף, בדרך לאדמה, אבל חלק מהם מגיע לאדמה, זה נקרא מטאוריטים, ויש דוגמאות על כך גם במפרץ מקסיקו, אחר כך באריזונה, אפשר לראות לראות תוצאה של נפילת מטאוריט, וגם יש בסיביריה. אבל על זה אנחנו לא מדבר, אנחנו מדברים כרגע על גשם המטאורים. עכשיו שיש גשם בתקופת השיא, שזה מגיע ממש לשיא, אז יש, לפי כמה הדברים שקראתי, בין 100-150 כוכבים נופלים או מטאורים במשך דקה, וזה משהו, במשך שעה, וזה משהו עצום. עכשיו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים רק את המסלול, את האור, את האש, את מה שבאמת ניתן לראות, ואנחנו רואים ממש הרבה מאלה, ולכן אנחנו קוראים לזה גשם מטאורי. עכשיו, למעשה יש כמה מטאורים, גשמים מטאורים. אחד מהם שהוא מאוד מפורסם, וזה שהיה עכשיו ב-12 לאוגוסט, ויהיה גשם מטאורי לא קטן, יותר מאוחר, בנובמבר. בנובמבר יש לנו מה-16 עד ה-20 בנובמבר גשם מטאור שנקרא לאון נידרמן. השמות שלהם, יש עוד שניים, אחד אורי אונדרמן, ואני אומר את השמות בדנית, אני לא מכירה את זה בעברית, אבל תלוי לאיזה כיוון הם באים, וככה לפי הכיוון הזה אנחנו רואים אותם. הם בהחלט לא באים מהאזור שעל שמה הם נקראים, אבל לגבינו זה הכיוון. אפשר לשאול הרבה שאלות על המטאורים, ואפשר באמת לחשוב על הרבה דברים. דבר ראשון, למשל, איך למעשה מחשבים את המהירות שלהם, שהמהירות היא כל כך גדולה. ומעניין אותך המהירות?
מעניין את המאזינים, אני רק מראיין כאן.
כן, אתה גם בגדר מאזין פוטנציאלי. איך בודקים את המהירות? יש מצלמות מיוחדות שהצמצם שלהם והצילום הוא בזמנים שניתן לקבוע, למשל כל חלק 50 של שנייה, ואז לוקבים שתי מצלמות בשני כיוונים שונים, מצלמים את אותו הדבר, ואחר כך משווים משני הזוויות, משווים בדיוק איזה מסלול הם עוברים במשך איזה תקופת זמן, וכשמחלקים את אורך המסלול בזמן אז מקבלים את המהירות. זה כמובן ערכים לא כל כך מדויקים, אבל במהירות כאלה גדולות קשה מאוד למצוא דרכים אחרות. אולי מישהו מהמאזינים ימצא דרך הרבה יותר טובה.
עם אופנוע חדיש אולי.
עם אופנוע חדיש, כן. אני רק רוצה לציין שזה מהירות, המהירות הזאת היא בערך פי 6 ממהירות הכל. אז ככה שזה מהירות אדירה, המהירות שהם באים, וברור שבה חלקיק עם מהירות כזאת אדירה, החיכוך יהיה עצום עם החלקיקים באטמוספירה, ולכן האור שהם יוצרים הוא אור גדול. והאמונה שלנו היא שאם אנחנו רואים כוכב נופל, כמו שאנחנו קוראים למטאורים, אם רואים כוכב נופל ומבקשים משהו, אז זה יתגשם.
מיד, מיד, ממש מיד.
ממש מיד. אם אתם רוצים להאמין בזה, טוב, אם אתם לא רוצים להאמין, לא יזיק לבקש משהו, אולי זה יתגשם, אולי לא.
אוקיי, אני אגיד בגלל זה תודה רבה לרותי ול יוגנסן על חלקה בתוכנית ועל זה שהיא הבהירה לנו מה זה הגשם המטאורי. תודה לרותי ול יוגנסן.
בבקשה,
והמשך
כל טוב, שבוע טוב לכל המאזינים.
והמשך ערב נעים.
ביי.
את שירו של פועה גרינשפון, ערב בגליל, תשמיע רביעת חליליות, חליליות מאלה שנוצרו על ידיו של סנף, של פועה גרינשפון. אני אומר ערב טוב לציפי קראולונד.
ערב טוב אלי, ערב טוב למאזינים.
אני שמח לארח אותך כרגיל, והפעם תדברי על ג'ורג' אורוול ועל שם, ועל ספר שהיא תספר לכם בעצמה. ערב טוב לציפי.
טוב, אלי, בשיחה המקדימה שלנו, כשאני אמרתי לך ג'ורג' אורוול, כמובן התגובה הראשונה שלך הייתה 1984, ויש כאלה שגם זכו בחוות החיות, וזה נושא, שמו של אורוול נחקק בתודעת העם של רבים, אולי של כל אנשים האלו, גם אלו שקראו את צ'כוב וגם אלו שלא קראו את צ'כוב, אבל אני במקרה נפלתי על ספרון קטן, ואולי קודם שמעתי שאורוול עסק הרבה יותר מאשר או כתב הרבה יותר מאשר את הספר המפורסם הזה, ובאמת מצאתי ספרון שקראו לו למה אני כותב, וזה תמיד מעניין לשמוע למה סופרים כותבים, או למה או איך, או שני המצבים האלו. ובספרון הזה, אני קוראים בספרון כי זה באמת לא הרבה עמודים, זה בעצם אוסף של מאמרים או אסי, אני לא יודעת איך קוראים לאסי בעברית,
אסופת מאמרים.
כן, אסופת מאמרים, אבל אסי כמאמר, כן, בסדר, מקובל. והספר הזה נכתבה, חלק מהמאמרים נכתבו לפני מלחמת העולם השנייה, חלק בשנות ה-40, וזה גם מעניין פשוט להסתכל מה כותב אדם לפני מלחמת העולם השנייה, שהיטלר עוד בדרכו כלפי מעלה, וההתייחסות שלו לנושאים בוערים גם אחרי מלחמת העולם השנייה, כולל מדינת היהודים. עכשיו, אורוול היה ידוע בתום, גם כשקוראים את הספרים המפורסמים שלו, חוות החיות, ב-1984, בגישה שלו האנטי-טוטליטרית, הוא היה סוציאליסט בכל המחזריו, אמונה בשוויון, וזה מעניין לקרוא כשהוא מנסה לנתח, למשל, למה אנשים נהו אחרי הקומוניזם. אנשים שהוא מאמין וחושב שהם בהחלט ידעו אולי אפילו מה שסטלין עשה וכמה קשה היה להם להסתחרר מהנהייה אחרי הרעיון ולבקר אותו. והוא מצביע, אני חושבת, של תופעת מאוד מעניינת וידועה, שכשאתה מאמין אמונה שלמה במשהו, כשאתה אפילו במודע נתקל שמשהו שם לא בסדר, כמה קשה לך לבקר את זה. וזה, ולכן הוא יוצא בבוטות או בחוזק רב נגד קיצוניות מחשבתית. ואני חושבת שהוא, לפחות לגביי, הוא בהחלט אומר לי משהו, כי אני כחניכה של השומר הצעיר, אני יודעת כמה קשה היה לקבל את העניין שאותה אמונה באותו צדק סוציאליסטי, קומוניסטי, כמה קשה היה לראות שלא הכל שם טוב.
אנחנו מכירים בשנות מוח, שזה היה שקרים וכו' וכו'.
כן, אבל שקרים, נניח ששקרים אתה מגלה יותר מאוחר, אבל גם כשאתה עוד לא ברמה של שקרים, תראה, בשנות ה-60, ב-70, בדנמרק, כל מיני אנשי שמאל נסו להלפות קומוניסטיות במסגרת לימודים, וכשחזרו, חזרו מלאי התפעלות, כמה נפלא בגרמניה המזרחית, וששאלת אותם, נסעת גם קצת מחוץ לכבישים הראשיים, לא נתנו להם. הוא אומר, אבל דחילה, מה זה לא נתנו? לא יכול, לא, ראינו מה שראו לנו, וזה היה נפלא, לא הייתה אבטלה וכו'. כשפתחו את המזרח גרמניה, אתה ראית כמה זה היה נורא מחוץ לשבילים הראשיים. ועל התופעה הזו של, שוב, אנחנו נותנים את הדוגמה של של הקומוניזם ואנשי שמאל, אבל היא נכונה גם לגבי, אפילו לגבי היומיום שלנו, כשאנחנו מאמינים במשהו, כמה קשה לנו לראות או להכיר בעובדה שזה לא הכל, שלא הכל ורוד. והוא מראה את זה בכמה דוגמאות מאוד מעניינות, וזה מין קריאה שפותחת לך עיניים. עכשיו הוא מדבר למשל גם על אנטישמיות. אנחנו מדברים, זה ממש נכתב לפני מלחמת העולם השנייה, וכבר בגרמניה כבר מתחילות, אני חושבת שאם אני לא טועה הוא כבר מזכיר את לילה בדולח, והוא מנסה להסביר את ההבדל בין האנטישמיות הגלויה הזו בגרמניה לאנטישמיות הסמויה בבריטניה, כי אורל היה בריטי. ושוב, ניתוח מאוד מעניין, הוא יוצא בכעס נוראי נגד האנטישמיות בכל צורותיה, מנסה להסביר את מקורה. ושוב, זו קריאה מעניינת מאוד, כי לא אני, בטח אנשים אחרים קוראים הרבה יותר מסוג, אבל אדם כמוני שלא קורא פילוסופיה מדינית, מעניין לקרוא ספר שכתוב בשפה שווה לכל נפש, אבל מצביע על תופעות חברתיות, סוציולוגיות, פוליטיות, מתחומים שונים. וזה, עכשיו, לא שאוהב אורל חושב שבכתיבה שלו ישנה את העולם, אבל אולי זה אחת הסיבות שהוא כותב, בשביל לנסות להזיז משהו בעולם, לא להישאר אדיש. וכשאתה קורא ספר כזה, אתה גם לא, אני כשקורא ספר כזה, בהחלט לא נשאר את אדישה, כי הוא יפתחת עיניים, במיוחד הנושא הזה של העיוורון, העיוורון של הראייה הקיצונית, של העמדות הקיצוניות, או כמה קשה כשאתה חסיד של איזושהי עמדה. וזה נכון, אנחנו מסתכלים על מה שקורה בישראל, אנשים חרדים, או ההפך, אתאיסטים גמורים, כמה קשה לראות גם צד אחר, כשאתה כל כך מאמין שכל האמת וכל הנכון הוא אצלך. אז הספרון הזה הוא כמו פרטי שלי, ומישהו מעוניין להרחיב את דעתו, אני אשמח להשאיל את הספר. אז אורל הוא לא רק 1984, אורל הוא הרבה הרבה יותר מזה.
אגב, אורל היה גם כן אחד מחבורת האל שהחזיב?
למה אתה מתכוון?
הייתה
חבורת... לא, הוא לא, הוא אף פעם, לפי הקריאה הזו, אורל אף פעם לא היה קרוניסט ב... הוא תמיד היה סוציאליסט, זאת אומרת, הוא תמיד היה, במובנים רבים, כל ההבדלים בסוציאליזם, קומוניזם, סוציאליזם לא היה במובן זה מופעתם קיצוני. זאת אומרת, הוא לא חיפש את הרבולוציה, הוא חיפש את האבולוציה, זאת אומרת, את ההתפתחות האיטית. אנחנו רואים את זה בדנמרק, אנחנו רואים את ה... היו תהליכים איטיים שלא השאירו אחריהם קורבנות. ואני חושבת שזה מה שיפה בתפיסה הזו, שאתה יכול לשנות בלי שזה עולה בנהרות דם. אז אני, שוב, אולי זה מתאים גם לתפיסת העולם שלי, אבל ודאי גם דברים שלא ידעתי עליהם, אתה לומד מקריאה באסופה כזו, שכאמור, היא לא, זה ספר עיוני, אבל הוא לא עיוני לאנשי מקצוע, אלא עיוני לכל אדם שמתעניין על התפתחויות היסטוריות ומה שקורה סביבו. מומלץ. מעבר לספרים האחרים של אסל, שכולם מכירים, אולי לא כולם קראו, מומלצים לחזור ולקרוא את 1984, שהוא כבר הרבה אחרינו, כי כשהיינו ב-1984 אמרנו, אולי קצת הגזים, אני היום כשאתה חושב על זה, אתה לא בטוח שהוא הגזים בספר הזה. וכמובן הסיפור המפורסם על החיות ועל הדיקטטורה שלו שמשתלטים על החווה. זהו, זה לא פעם.
אז אני מודה מאוד לציפי קראולונד על חלקה בתוכנית, ומאחל להמשך ערב נעים.
תודה רבה ולהשתמע.
תודה רבה. ועוד שיר משיריו היפים של פואה גרינשפום, בכל הגשם, המנחה בשיר היא נוגה אשת.
כזה מתוק, כדאי לו להתרומם מחדש.
ואנחנו אומרים ערב טוב לשוקי בן עמי בירושלים.
ערב מצוין אלי, ערב מצוין מאזינים.
אני מבין שאתה במידה מסוימת המקביל של הרדיו, של רדיו שלום מקופנהגן, אבל אתה מדבר פשוט בירושלים בתוכניות.